על ויבוא המלך. קרית הלשון על הפסוק: ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. וכי מה חמה משה בסליק גרמי מההיק רבה קדמה בקוד שבריך ופקיד? מה ראה משה שהוא סילק את עצמו מאותו קרב ראשון שהקדוש ברוך הוא זימן לישראל? מדוע הוא הסתלק מהקרב הזה? מדוע הוא הוציא את עצמו מהכלל? ואמר לי יהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. אלא משה הסתכל בידה, יקרא למילה, אני מקריא את ראשו. אמר משה, אנא אז מן גר מילה, הוא קרב עדי לאלה, ואנת יהושע זמין גרמך לקרב עדי לתאטה. כלומר, הקרב נערך בשני מקומות, בשני מישורים. היה קרב לאלה והיה קרב לתאטה, היה קרב למעלה וקרב למטה. משה רבנו לחם בחלק הקרב של למעלה, והוא השאיר את יהושע להילחם בחלק הקרב של למעלה. זאת אומרת, התשובה על השאלה, השאלה הייתה מדוע משה רבנו כאילו הסתלק מאותה מערכה. מה ראה משה להוציא את עצמו מהמערכה הזאת שהיא הייתה הראשונה שבורא העולם פקד על ישראל, זימן להם לישראל? מה יקרה בקדמה? זאת אומרת, כנראה שמעיקר הדין כך צריך להיות. משה רבינו הרי היה דינו, דינו היה כמלך, כמו שחזל לומדים. להקמת המשכן הוא כבר צריך היה להיות מלך. משה רבינו מלך היה. ניסה גם להלכה ברמבה. ועל מלך הדין שיצא לפנינו ונלחם מלחמותינו, זאת אומרת שהוא צריך להיות זה שהוא לוחם את מלחמות ישראל. את המלחמות שלנו הוא צריך להילחם. מלחמות כלל ישראל הוא צריך להילחם. ושטן המלכנו ויצא לפנינו ונלחם מלחמותינו. זאת אומרת שמעיקר הדין צריך היה משה רבינו להיות בעל המלחמה הזאת. הוא צריך היה לעשות את זה. הוא צריך היה להילחם את המלחמה הזאת. זאת הייתה הקושייה. התשובה היא, הוא אמנם נלחם. אמנם הוא נלחם את המלחמה הזאת, אלא שהוא עשה אותה לאלה. זאת אומרת, הוא נלחם בחלק למעלה של הקרב של המלחמה, ויהושע עבורו הוא השאיר את החלק למטה של הקרב. לתתה. ואנת יהושע, זמין גרמך, תזמין את עצמך לקרב עדי לתתה. והי עוד הכתיב היה כאשר יריב משה ידו וגבר ישראל, ישראל די לאלה. זאת אומרת, כאשר משה רבינו הרים את ידו, אז גבר ישראל, שזהו המכוון כאן על ישראל גלעיל. ובגין כך כתוב כאן, סליק משה גרמי מקרב עדי לתתה, בגין להזדרזה בקרב עדי לאלה, והתנצח על ידוי. לכן משה רבינו סילק את עצמו מהקרב עדי למטה, כדי להזדרז, זאת אומרת, להיות מוכן לגמרי, כולו, כל כולו, להיות מוכן לקרב, למלחמה עדי לאלה, והוא מוסיף כאן דבר חידוש, והתנצח על ידוי. מפורש כאן שבשני הקרבות האלה, אותו קרב עדי לאלה ואותו קרב עדי לתתה, אז גם במה שיצא בסיכום, אז גם כן זה הרי מתחלק לשניים. בפסוק הרי מפורש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. כך כתוב מפורש. מפורש כתוב שהניצחון לא היה שלם, והניצחון השלם עדיין לפעמים. אנחנו מחכים לו עדיין. אנחנו צריכים עדיין להשתדל ולהמשיך כדי להגיע לניצחון השלם. הניצחון השלם עדיין איננו. אבל מפורש כתוב כאן, שבמה שנוגע לקרב דילאילה, זאת אומרת, מה שנעשה על ידי משה רבינו, שם היה ניצחון. שם אותו קרב דילאילה, אז בקרב ההוא היה ניצחון שלם. משה רבינו לכן הוא סילק את עצמו מהקרב הזה. זה הרי מפורש, זה הרי הביאור כאן בדברי חזר. הוא סילק את עצמו מהקרב הזה מלמטה כדי להתרכז כולו בקרב דילאילה, ושם יהיה ניצחון. כלומר, אילו היה מצרף את עצמו לקרב מלמטה, ומכיוון שהקרב הזה שם לא היה ניצחון שלם, אז כאילו, כן, משה רבינו גם לא ניצח את המערך. אבל מכיוון שהקרב לטאטה נפרד לגמרי, זאת אומרת, ניהלו אותו פעם, ניהלו אותו בשניים, משה רבינו ניהל קרב אחד ויהושע ניהל קרב אחר, היו כאן שני, כאילו, שתי מערכות. אז אותו קרב דילאילה, משה רבינו זימן את עצמו לאותו קרב והכין את עצמו, לכן הוא הוציא את עצמו מהקרב דילמטה, כדי שהוא יתרכז כולו בקרב דילאילה, ושם יוכל להיות ניצחון. זה מה שכתוב. אמר רבי שמעון, וכי קלה היא בעיניך קרב הדד העמלק, האם קלה היא בעיניך אותה מלחמת עמלק? תחזי, מן יומא דאתברי עלמא עד ההוא זימנה, ומההוא זימנה עד דייתי מלכא משיח. עד אותו יום, ומאותו יום עד שיבוא מלך המשיח, כולל ואפילו ביומוי דגוג ומגוג, לא ישתכח כבתי. אף פעם, מאז ימות עולם ועד אז, ומאז מאותו קרב ועד סוף ימות עולם, לא נמצא בעולם קרב כקרב הזה. לאו בגין חיילים תקיפים ושגיעים, לא בגלל צבא תקיף וחזק או ריבוי, כן, לא בגלל עוצמה פיזית, אלא בגין בכל סיטרים דקות שבריחו הלאה. זאת אומרת, המערכה הזאת הייתה מערכה כאילו על כל צדדי גילויו התברך בעולם. זאת אומרת, המערכה הזאת הייתה בכל בחינה, בכל בחינה אפשרית של כביכול גילויה התברך בעולם. אז כנגד כל בחינה אפשרית של הגילוי הזה, אז הקרב הזה ניטש. זאת אומרת, הקרב הזה נערך כנגד כל הבחינות של גילויה התברך בעולם. אנחנו לומדים כאן כך, אנחנו לומדים שהיו כאן, היה כאן קרב, והקרב הזה היה קרב נורא. עיקרו היה למעלה, וההשלכות שלו התפשטו למטה. שניים היו ממונים על הקרב הזה. משה רבינו היה ממונה על אותו חלק של הקרב דילאילה, יהושע נתמנה על אותו חלק של הקרב דילתת. כל הצדדים כביכול של, של שכינתו התברך בעולם, כנגד כולם, כולם נערך הקרב הזה. כנגד הכל נערך הקרב הזה. והקרב הזה היה גדול, כן, עוצמתו הייתה גדולה מכל הקרבות שהיו בעולם ושיהיו, כולל הקרבות האחרונים. כולל מלחמת גוג ומגוג. שהיא מלחמת עולם. זאת מלחמה עולמית, ואספתי, כמו שכתוב בפסוק, ואספתי את כל הגויים למלחמה. מה שמלמדים אותנו כאן זה מסקנת הדברים, הרי הייתה כמו שכתוב בפסוק. כאן אני מתכוון ללמוד זה את מה שנוגע לנו. מסקנת הדברים היא כמו שכתוב בפסוק, כי יד על כס קם מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין השם שלם ואין הכיסא שלם מה שמרכז על אור של עמלק. השם לא שלם, הוא לא נשלם לגמרי. השם לא שלם, כלומר פירוש השם לא שלם זה הפירוש שהתחלתו, כאילו התחלתו הגיעה, התחלה, דהיינו י"ק בלבד משמו התברך, וזה לא הצליח, כן, כביכול. הוא לא התגלה עד סופו, משום שהעמלק מעכב עליו. העמלק עומד ומעכב את סוף הגילוי. סוף הגילוי מעוכב על ידי העמלק. כיוון שלמדנו בדברי חז"ל, שהקרב היה על כל סיטרא דקדשא בריך הוא, דהיינו הקרב היה על כל אותיות השם כולם מתחילתם ועד סופם, דהיינו שגם החלק הראשון לא יתגלה. הקרב ניגש על כל הצדדים כולם, על כל צד אפשרי, היה גם קרב לאלה וגם קרב לטאטה. אז חייבים אנחנו להניע, וזה החידוש שכתוב כאן בחזר, שאותו יוד קי יד על קס קא שכן נתגלה, זה בגלל הניצחון של משה רבינו לאלה. אותו ניצחון שמשה רבינו ניצח לאלה, הניצחון הזה הביא שהחלק הראשון של השם כן נתגלה, החלק האחרון של השם עדיין לא נתגלה, כי יהושע נתקיים בו רק ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפיכם. אבל כיוון שהוא רק החליש אותם, עשה מה שעשה, אבל על כל פנים לא ניצח אותם לגמרי, הניצחון לא היה שלם, לא נגמר ויחלוש, לכן לא נתגלה החלק האחרון של השם במילואו, בשלמות הוא לא נתגלה. ומה שכתוב כי יד על כס קר מלחמה לשם בעמלק מדור דור, אותו כי יד על כס קר הוא היה בגלל הניצחון שמשה רבינו כן ניצח את חלק הקרב בלאלה, אותו חלק לאלה ששם היה הניצחון בגלל זה, כן. אז החלק הזה של השם נתגלה, אותו חלק של השם נתגלה. צריך קצת להבין לפי ערכנו את ברור ציוו עלינו לזכור, וכמו שמפורש בחז"ל בכמה מקומות, אותה שכירה שאנחנו זוכרים אותו מלמטה, זוכרים את מעשה ברעים ומקיימים את המצווה שנצטווינו זכור אשר עשה לך המלא, אז אותה שכירה מועלת שעל ידה בסופו של דבר אז מתקיימת המחייה בפה, ברור זה מפורש גם בראשונים, גם בטעמי המצוות בכל הדבר הוא כמעט, זה מפורש בחז"ל, זה כמעט מפורש בפסוק. אנחנו צריכים לזכור על ידי הזיכרון שלנו, על ידי הזיכרון שלנו, אז על ידי כך, כאילו כאן הזיכרון שלנו מועיל באיזה אופן שהוא לניצחון. מכאן אנחנו לומדים שהמלחמה היא מלחמה בשני המישורים תמיד עד עצם היום הזה. המלחמה היא גם לאלה וגם פה, המלחמה היא גם למעלה וגם פה. ומכיוון שהמלחמה ניטשת כאן בשני המקומות האלה גם יחד, אז המלחמה מוכרעת בשני המקומות האלה. אנחנו כשאנחנו עסוקים בסחירה אנחנו מוחים מנצחים אותו בחלק העליון. והניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, אז תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כשאנחנו נשארנו בעולם, השאירו אותנו בעולם כדי לקיים את התורה ואת המצוות, אז כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה צריך להתקיים על ידינו. זה עצוב מאוד, אבל זה המצב, זה צריך להתקיים רק על ידינו. ואנחנו בדלות כוחנו, במיעוט דעתנו ומה שיש בידינו, אנחנו כמו שאנחנו, אז על ידינו צריך להתקיים הדבר. כיוון שהקדוש ברוך הוא התנה שלמחיית זרעו של עמלק בפועל בעולם, אז צריך קיום מצוות זכור. זאת הדרך, זהו האופן איך שהמחייה עצמה מתבצע. הלא תראה, כתוב ברמב"ם בספר המצוות, במצווה הזאת של זכירת מעשה עמלק, הרמב"ם בפירוש אומר זכירת מעשה עמלק לזכור כדי שמזה יבוא למחות, מזה תבוא, מאותה שכירה תבוא המחייה. הלא תראה, ששמואל שלח את שאול למחות את זכרו של המלך, אותו מעשה לא הצליח. אז קודם הוא קיים מצוות זכור ואחר כך הוא שלח אותו. כמו שכתוב מפורש בפסוק, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל אשר שם לו בדרך ועלותו ממצרים, ואתה לך והקית את המלך ואחרמת את כל אשר לו והמדת מאיש ועד אישה. זאת הפטרת מחר. כתוב בפירוש שההתנאה למחייה היא אותה מצוות זכור. דהיינו, שמואל קיים, זה מפורש בדברי הרמב"ם, שמואל קיים את מצוות זכור בזה שהוא אמר פקדתי אשר עשה המלך לישראל, ואותו קיום מצווה הוא סיבה, זה פותח את השער לבעתה. אחרי שקיימנו את מה שקיימנו, אחרי פקדתי אשר עשה המלך אשר שם לו בדרך פעלותו, אשר שם לו בדרך פעלותו ממצרים, בפורש שזה קיום דין זכור, ואתה לך והקית את המלך. אז הרמב"ם מביא את זה בתור ראיה שזאת הדרך, זו האופן איך למחות. כיוון שהעסק במחייה בעצמה הוא בוודאי לא שייך אליהם, אנחנו רחוקים במצבנו היום, אנחנו עדיין מאוד רחוקים, אני מקווה שזה לא מרחק זמן, אבל אנחנו מאוד רחוקים מ"והיה ואניח השם אלוקיך על השם מכל אויביך מסביב", מאוד רחוקים. אז אנחנו במחייה בפועל לא עסוקים, אבל אנחנו עסוקים באותה הקדמה שהיא זאת שצריכה להביא למחייה בפועל. אם הדבר הזה מביא למחייה בפועל, אז ככל שהדבר הזה מתקיים טוב יותר, אז הדבר הזה יביא יותר, חזק יותר, חריף יותר, את המחייה בפועל. זה הרי ברור, הדברים הרי ברורים. זאת הדרך. ומכיוון שהדבר הזה נמסר בידינו, אנחנו אלו שצריכים לקיים את המצווה הזאת. אנחנו אלו. אז כמה שאנחנו נבין יותר במה מדובר, כמה שאנחנו נבין, נדע יותר, על איזה נושא מדבר, ונקיים יותר מצוות זכור. גם במקרה שלנו, במקרה הזה של מצוות זכור, קיום מצוות זכור יש בו יותר מאשר, לא קיום מצווה בלבד. אלא אם מחפשים דרכים לקרב את הגאולה. אין דרכים אחרות אלא זכור את אשר עשה לך המלך. אין דרך אחרת. הדרך היא אך ורק זו. זאת הדרך שכתובה לתורה. זכור, וזה מה ש... זה הדבר שמביא למחייה. בלי מחיית זרעו של המלך, אז אין השם שלם ואין הכיסא שלם. העולם באסתר תמיד. הדבר היחידי שיביא לגילוי, היחידי, האחד והיחידי, אין שום דבר אחר. כל הדרכים האחרות מביאות לשכחה ולהשכחה. מי שעסק בלשכוח ולהשקיע, אז הוא עוסק בדבר הפוך ממצוות זכור. כלומר, מרחיק את הגילוי. זכור את אשר עשה לך המלך, זה התפקיד שלנו. את זה צריכים לזכור, את זה צריכים ללמוד, וכאן מקום העבודה שלנו. כאן ולא בשום מקום אחר. כאן מקום העבודה שלנו. אנחנו ננצח את כל מי שכנגד השם שלם וכנגד הכיסא שלם, ננצח אותו אך ורק, אנחנו בכוחנו, אך ורק בזה שנקיים מצוות זכור. קודם ננסה להבין את פירוש המילה. מידה נפלאה ישנה בנפשו של אדם, המידה הזאת שנקראת זכור, זכירה. זאת מידה נפלאה, מידה שהיא שפירוש המילה שכוח, כדי לעמוד על הפירוש הנכון של המילה זכור, אז אנחנו צריכים לדעת, הזכור הרי מוציא אותנו משכחה, או זיכרון מוציא אותנו משכחה. כיוון שבלשון חכמים, בלשון חכמים, לשון שהיא בשבילנו לשון הכל, אומנם זה לא בלשון תורה, אבל זה בלשון חכמים. אז המילה שכוח זאת מילה שהיא כל מה שמצטרף לסדר קבוע ורגיל של הדברים, זה נקרא מילתא דשכיח, זה נקרא דבר שהוא שכיח, מצוי, מצוי ושכיח. אז כל מה שמצטרף לסדר הדברים הקבוע, הרגיל, המצוי, הוא כאן נמצאת השכחה. זאת אומרת, כאן שורש השכחה. מכאן זה נקרא, זה נקרא, וזאת הראשון, זה דבר שכיח, מילתא דשכיחא, דבר שכיח, פירושו של דבר שכל המצוי, כל המצוי יותר וכל השגור נמצא, כל מה שהוא מילתא דשכיחא, אז הדבר הזה הוא סיבת השכחה. זה סיבת אי זיכרון. הדבר היותו מצוי, היותו בתוך הסדר, היותו קבוע, היותו, הדעת הפשוטה תופסת הפוך. הדעת הפשוטה תופסת שכל דבר שמצוי לי מאוד, קרוב לעיניי, הוא בפירוש מילתא דשכיחא, אז היה צריך בהחלט לקרוא לזה מילתא דתחילה. זה דבר שהוא מצוי מאוד, זה דבר שהוא מאוד נמצא, מאוד קרוב, מאוד, אני נתקל בו כולה, אני נתקל בו תמיד. למה הוא נקרא הדבר הנשכח, הדבר השכוח? מה לזה ולשכחה? אבל בוודאי שלמי שמתבונן, אז הם הם הדברים, הדברים פשוטים. השכחה נמצאת באותו מקום שבו הדבר פורש מנקודת החידוש שלו, מנקודת ההתחלה שלו. אותו מקום שבו הדבר מצוי והוא מצטרף לסדר הדברים, אז ככל שהוא מצטרף לסדר הדברים, אז הוא נכנס לתוך מערכת, שהמערכת הזאת היא בדיוק המערכת שמאפילה עליו, מוציאה אותו, עוקרת ממנו את נקודת החידוש, עוקרת ממנו את נקודת את נקודת הייחוד, ועושה אותו למילתא דשכיחא. מילתא דתמיהא כתוב בגמרא, תמיהא, חת תמיהא, תרי תמיהא, בכל אופן כתוב בגמרא, מילתא דתמיהא דחירי איש. בני אדם זוכרים דבר תמוה, דבר שיוצא מהשגרה, דבר שהוא לא, מילתא דתמיהא, כלומר לא מילתא דשכיחא, דבר שאיננו שכיח, דבר שלא נמצא, לא שכיח, לא מצוי. מילתא דתמיהא דחירי איש, שכך אומר דמיהא, זה דבר זכור, זהו הדבר שנזכר, מה שיוצא מהשגרה, מה שלא מצוי תמיד, מה שנראה בעינינו, שהדבר המצוי תמיד, הוא הדבר הנזכר. ודאי טעות, למעשה זאת השכחה הגדולה. השכחה הגדולה באמת זה לשכוח מה זה בכלל נקרא לזכור. זאת אומרת, שכחת מושג הזכור, זאת השכחה הגדולה בהם. לשכוח מה זה נקרא זכור בכלל, זאת השכחה הגדולה בהם. מה שמפסיד את הזיכרון זה עובדת היות הדבר רגיל. כל ימים רגילים, דברים רגילים, דברים שאין בהם שום חריג, שום יוצא מגדר הרגיל, דברים כאלה אינם נזכרים, הם נעלמים, נעלמים, כמו שבאו כך מולכים. כל מי שרוצה לזכור משהו, אז הוא חייב להעמיד תמיד נקודת, תמיד נקודת חידוש צריכה להיות. במקום שאין נקודת חידוש, שם אין זיכרון, שם זה מילתא דשכיחא. כל מקום שאין חידוש, שם זה מילתא דשכיחא, זה ברור. כוח השכחה כוח ש מוריד את הדברים כולם, מוריד את כל האירועים כולם, את כל ה את כל כל המתארע, כל הקורא, כל ה והדברים נמצאים במהלך רגיל, רגיל כמו שהוא. אותו מהלך רגיל. כאן, כאן נמצא את השפע. הכוח, אותו כוח שנקרא זיכרון, זיכרון. חז"ל מדברים על זה בכמה מקומות, כמה מקומות ובכמה אופנים. באותה לשון, דבר מוזר, באותה לשון שדבר שכיח, טוב, אולי נתחיל מהצד הזה, מצד הזיכרון. הזיכרון נקרא על שם הזכר. זאת המילה בעצמה, הזיכרון הוא על שם הזכר. ובלשון חז"ל, וזה גם בלשון הכתוב בעצם, זה גם בלשון הכתוב, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, זה לשון שטחה. כל נשו זה שכוח. אז נמצא שיש כאן בשורשי הלשון, בלשון קודשיים, שיש חלק שנקרא זיכרון, ואותו חלק שייך לפלג הזה שנקרא זכר. חלקו של הזכר בעולם הוא חלק של, כאן נמצא הזיכרון האמיתי, כאן נמצא הזכר, זכור. ואילו בצד שכנגד, בבי נשה, המילה נשה בלשון חז"ל, זאת מילה של שכחה. בי נשה, בי נשיה. זה מוזר, צריך להבין. ומה שמתבטא למילה, מה שמתבטא בשם בעצמו, אז זאת המהות הפנימית ביותר. זאת אומרת, כאן נמצא הביאור העמוק ביותר לנושא, הביאור השורשי ביותר. למדנו אם כן. בכל מערכות העולם, זאת אומרת, בכל מקום שבו הדברים נוצרים מאיזשהו הרכב של זכר ונקבה, נקודת החידוש, זאת אומרת נקודת ההוצאה מן העין אל היש, נמצאת אצל הזכר. שם נמצאת נקודת החידוש, נקודת הראשית, הנקודה הראשונה של החידוש של אותה מציאות נמצאת אצל הזכר. מה שעושה הצד המקבל, הצד ה, הוא לוקח את אותו חידוש ומכניס אותו לתוך מערכת מסודרת, מערכת קבועה, מערכת מסודרת,
זאת מערכת כזאת שהיא תיטול ממנו את נקודת החידוש של הראשית ותכניס אותו לתוך מערכת קבועה ומסודרת. שני החלקים, שני החלקים האלה כבר השכרנו פה הרבה פעמים את דברי רבותינו הראשונים. הדבר הזה הוא כתוב זה כתוב בראשונים, גם בדברי הרמב"ם מלא. מהר"ן מדבר על זה במקומות רבים, בעשרות, אולי יותר. הזכר הוא סוד הצורה, והצד המקבל הוא סוד החומר. החומר תמיד מטבל, והחומר בעיקר, עיקר מציאותו של החומר זה לחזור להיות חומר. זאת אומרת, לחזור, חומר שואף להיות שוב חומר. אז לכן הוא שואף, הוא שואף לפרוק מעליו את עול הצורה. הסתרנו את זה הרבה הרבה פעמים. החומר רוצה לחזור להיות חומר, הוא לא רוצה להשתעבד בצורה מסוימת ולהישאר כך תמיד, אלא הוא רוצה לחזור להיות חומר. מהי שהם סוד החומר שישנו בעולם? מטשטשים כל צורה, מטשטשים, מוחים כל צורה, וכשהדבר נמחה אז צורתו לא קיימת. זה פירוש המילה מיחוי. מיחוי, מיחוי פירושו החזרת דבר להיות נוזל, פירושו להיות חומר חסר צורה. זה נקרא מיחוי. פירוש המילה מיחוי פירושו להחזיר את הדבר הזה לחומר חסר צורה. הצורה שלעצמה, הצורה היא תמיד הזכר שחל על החומר, פועל בו ומעצב אותו לפי עניינה של הצורה, כעניין הצורה. כך הצורה פועלת בחומר, מעצבת אותו, מעמידה אותו כפי הצורה הזאת, כפי הצורה המסוימת. זה סוד הצורה וזה סוד הזכר. הזכר, החומר תמיד משקיח את הצורה. הוא פירושו של משקיח, וכאן במקרה הזה זה הכוונה שהחומר רוצה, שואף להתפרק מהצורה ולחזור להיות חומר. הוא לא רוצה להשתעבד. החומר, חומר, מי שנקרא חומר, שבו לכם פה עם החמור, כמו שאומר המערה, שבו לכם פה עם החמור, שהעבדים הם צורת אדם של חומר. זו צורת האדם של חומר, ועבדה בהפקר הניחל. הוא לא רוצה, לא מקבל שום מרות, הוא לא רוצה שום עיצוב, אין לו עניין בשום עיצוב שהוא, הוא לא רוצה את זה. עבדה, עיקר מציאותו היא מציאות של חומר, שהוא רוצה להתפרק מהצורה, רוצה להתפרק, להיות בחזרה חומר. חומר זה הכוונה, אפשרות להיות מעוצב בכל צורה שהיא. פירוש הדבר, תמיד לשחק. ילדים שמשחקים באיזשהו חומר, אז כשהם מעצבים אותו בצורה מסוימת, והדבר הזה הוא קיים, קבוע וטייר, אז הצורה הזאת כאילו כופה את עצמה על החומר. אבל מי שהוא חומר, מי שרוצה להמשיך את המשחק, אז הצורה הזאת היא צורה לרגע, אבל העיקר הוא שהדבר הזה יוכל להיות נילוש מחדש. הוא יישאר חומר, כדי שאפשר יהיה לשחק עוד, לעשות הלאה. הדברים ברורים וידועים, וכך הם פני הדברים בכל חומר בעולם ובכל צורה בעולם. צורה עניינה קביעות, היות הדבר תחת שלטון של צורה, תחת עיצוב של צורה. וכשהדבר מתפרק מזה, מתפרק בהפקר הניחל, לא רוצה את זה, ההתפרקות הזאת היא כשהחומר חוזר להיות חומר. חוזר להיות חומר. הצורה שם קודם הייתה חלק מהמשחק, ממשיך לספר, נלוש את זה כעת בצורה אחרת, בצורה כזאת, בצורה אחרת. כל ספר משלי, זה כבר כתוב ברמב״ם במורה נבוכים, סמוך להתחלה, כל ספר משלי הוא לא ממשיל את החומר באישה זונה. הצורה שחלה בה היא לרגע, אבל בעצם זה חומר. החומר מתכוון תמיד להמשיך את המשחק. צורה לרגע זה, עוד צורה אחרת, עוד רגע, שוב צורה אחרת, וכן הלאה. זה כוחו של חומר. כוחו של חומר הוא שאותו, אותה צורה שחלה בו, אז טבעו של חומר הוא להשכיח. טבעה של צורה זה להטביע את חותמה בצורה כזאת שהדבר יהיה קבוע, שהדבר יישאר. זה עניינה, עניינה של צורה הוא בהיותה קבועה, בהיותה נמצאת כצורה. עניינו של החומר הוא בהפך הגמור, בהתפרקות מהעיצוב של הצור. כאן נמצאת השטחה וכאן נמצא הזכר, כאן כאן נמצא הזכר זכור וכאן נמצאת השטחה. החומר כולו שטחה, הצורה כולה זכר זכור. כאן הדברים ככל שהצורה מאבדת את נקודת החידוש, את נקודת ההתחלה שלה, ככל שהצורה מפסידה את נקודת ההתחלה, נקודת ה, כמו שאמרנו, נקודת החידוש, הצורה הקיימת שהיא כאילו מתאחדת, מתחברת, היא לא מראה את העובדה שהיא, שהצורה, בקיצור, שהצורה לא נמצאת בנקודת ההתחלה שלה, בנקודת ה, נקודת היצירה. הופך להיות מילתא דשכיח, מילתא דשכיח, הדבר חוזר להיות שכיח. כשהדבר חוזר להיות שכיח, אז העוצמה של הצורה מתבטאת. כוחה נמצא בנקודת ההתחלה, שם כוחה, וזה ידוע, ידוע. עיקר כוחו של הזכר הוא בנקודת ההתחלה, שם כוחו, ושם כוחו להיות זכר, להיות משפיע. כל כוח ההשפעה שלו הוא בנקודת ההתחלה, בנקודת החידוש של ההתחלה, שם כוח ההשפעה של הזכר. כך זה בטבע הדברים, וכך זה ב, כך זה בכל עניין שיש בו הצורות האלה. עניינה של הנקבה הוא תהליך ארוך, ארוך, מתמשך. ועניינו של הזכר הוא בנקודת היצירה, בנקודת ההתחלה, שהיא בדווקא, בדווקא, שם נמצא הכל. כשזה עוזב את נקודת ההתחלה וחוזר למה שנקרא מילתא דשכיחא, אז מתחיל תהליך של שכחה, אז מתחיל אותו תהליך של, אז הדבר פעם יהיה שכיח, ואז נשכח את נקודת ההתחלה. אחד יודע, כל מי שבורא העולם זיקה אותו לעבור פעם אחת בחייו רגע של התגלות אמיתית של כוח, רגע של התחלה באמת. דבר כזה לא נשכח, דבר כזה לא נשכח, רגע כזה לא נשכח. זה, אם יש שם משהו באמת עם עוצמה של התחלה אמיתית. אבל מכיוון שדברים כאלה לא קורים בדרך כלל, זה לא קורה. אז קורה מה שקורה, ויש נקודת התחלה שהיא חזקה מאוד, ומאז ואילה אז הדברים הולכים ומצטרפים למערכת שכיחה, וזה מצטרף למערכת שהיא נשכחת והולכת, והיא נשכחת כמעט מהרגע הראשון. הזמן, סדר הזמן קבוע והמשך, אותו משך טבעו להשכיח את נקודת ההתחלה. זה טבעו. כל, ככל שהדבר נכנס יותר למילת הנשכיחה, אז הדבר נכנס למהלכים של שכחה. אז הדבר לא מושם לב אליו, הדעת לא, הדעת לא מוסבת אל הדבר הזה. הדבר הזה לא נתפס שום דבר. זה דבר שעובר בלי שום ראש. ומי אתה נשכיחה? מי ישים לב לזה? אני אגיד אולי דבר שגילו לנו רבותינו, שהוא לא מעבר לדעת שלנו, אבל אני אגיד בערך פחות או יותר את מה שכתוב. ציטוט: רק להראות, כדי שאנחנו נוכל להבין את שורש הדברים, איפה אנחנו, איפה נמצאת נקודת הזכור, נקודת הזיכרון, אותה נקודה שנקראת זכור. באיזה מקום בנפש, באיזה מקום בצורת האדם נמצא הכוח הזה שנקרא זכור? אותו כוח להביא את הדברים בחזרה לנקודת ההתחלה, להחיות בחזרה את נקודת שורש הדברים, להחזיר אותם למצב של הנה כאן נקודת ההתחלה, נקודת היצירה של הדבר, נקודת היש מאין של הדבר, אותה נקודת הכוח שנמצא בתחילת היווצרות הדבר. איפה נמצא הכוח הזה? זכור. לא מדובר פה על זיכרון. כל זיכרון הוא החייאה של שעת מעשה, שעת מעשה של כל דבר. וזה פירוש המילה הזיכרון תמיד. כשאדם נזכר בדבר מסוים, בדרך כלל, ברוב המקרים זה בדברים ש... ברוב המקרים זה עדיף שזה ישכח. אבל כשאדם נזכר במשהו, אז זה מחייה שעת מעשה של אותו רב. שעת מעשה, שעת היצירה, שעת ההיווצרות של אותו רב. איך זה קורה? מאין? מאין? מאחד? איפה הכוח הזה נמצא בצורת אדם? רבותינו כדרכם, הרי הם מלמדים אותנו את כל שורשי הדברים. ברמיזות, שאנחנו, לצערנו, לא די לנו ברמיזות. אנחנו לא מאלו שדי להם ברמיזה. אבל עד כמה שאפשר לעמוד מתוך רמיזות דבריהם על שורש הדבר, ציטוט: תעריז את הכל כמה, נתחיל כמה דברי רקע. השורש השם הראשון שבורא העולם גילה למשה רבינו בשליחות, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. השם הראשון, משה רבינו ביקש, שאל כביכול את בורא העולם, אז באותו זמן שמשה רבינו, באותו רגע, אז הוא שאל את בורא העולם, כשכלל ישראל ישאלו אותי מה שמו, מה הוא אמר להם? אמר לו בורא העולם את השם אהקה. זאת אומרת, כמו שכתוב, זה שם שכמו שכתוב בהלכה, בשולחן ערוך, כתוב שאסור להגות אותו כשם, זאת אומרת מילה באלמה, אפשר לומר שמשתמשים בזה לא בשימוש, כן, של ביטוי של שם. אסור להגות את זה, זה שם שאינו נמחל, אסור למחל, חלילה, זה לא דורש. וגם להגות את זה לפי המחבר אומר, ויש אומרים, וגם להגות את זה, זה כמו שכתוב, פשוט זה איסור תורה, כמו שכתוב ברם. השם שנתגלה לשמיים, אהקה, אז גילה לו בורא העולם את שמו. כה תאמר לבני ישראל, אהקה שלחני עליך. ואחר כך הוא גילה לו את השם השני, שם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אלוקי יעקב. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זה שמי לעולם, זה כל שם י' ו' ו' זה מה שנקרא לנו, מה שנקרא השם המפורש, השם המיוחד. זהו השם שאנחנו לא הוגים אותו, אנחנו רק לא נקרא אלא נכתב. לא כשם שאני נקרא, אני נכתב. לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. זה שמי לעולם לעולם כתיב. השם נכתב ולא נהגה. זהו שם הוויה. אינו מגלים לנו. השם הראשון. הוא שורש לכל צורתם, בבקשה להבין את תל, אם אפשר, להשתדל. השורש לכל המציאות כולה באופן שהוא מעבר לסדר הזמני. לזה, לכל המציאות הזאת באופן שהיא מעבר לסדר הזמן, מחוץ לסדר הזמן, מעל הזמן. כל המציאות הזאת שהיא לא נמצאת תחת סדר זמן. השורש לכל המציאות הזו שהיא על זמני הוא בשם אהקה, מה שכביכול בורא העולם אומר על עצמו כאילו מה שיהיה לעתיד, מה זהו הסוף. שם הוויה הוא השם שכמו שכתוב ב... שוב בשולחן ערוך במחבר, מה שצריכים לכוון שם זה היה, הווה, יהיה. כאן נמצא השורש לכל סדר העולם בתוך סדר הזמן. בתוך סדר הזמן. החיבור של שני השמות האלו גם יחד שהם בעצם, כמו שכתוב בראשונים, בעצם הם עניין אחד, כמו שכתוב בדברים מפורשים ברשב"ם בפרשת שמות, רק הוא כותב את זה בדרך נסתרת. כך הוא אומר, בעניינו של השם הזה, כך אומר הרשב"ם, אפרש באטבש. אז הוא בעצמו נותן את המפתח, הוא נותן את המפתח איך לפענח את המילים שהוא אומר הלאה שם באותו מקום. והמילים הם מילים סתומות. המילים האלה, המפתח לפענח אותם זה המפתח של אטבש. זאת אומרת, הטף תמורת א' וא' תמורת ת'. כן, כל מילה, כל אות, אז תמורתה כפי אטבש. אז טף בא במקום א', שין במקום ב', כך זה. אז אומר הרשב"ם, הוא יפרש את מה שהוא רוצה לומר, הוא יפרש את זה באטבש. מי שרוצה לקרוא את הדברים יחזיק על ידו לוח של אטבש, וכך בצורה כזאת אפשר לקרוא בקלות את מה שכתוב. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? אם הוא רוצה להעלים, אז שלא ייתן את המפתח. ואם הוא נותן את המפתח, אז שמה הוא נעל את הדלת? אין טעם לנעול את הדלת ולתת את המפתח. כנראה ללמדנו שיש מצווה להעלים. הדבר הוא נעלם. זה לא סותר שאפשר לתת מפתחות למצוא את זה, אבל הדבר של עצמו, לדעת, הדבר של עצמו הוא נעלם. זה שמי לעלם. הדבר של עצמו הוא נעלם, הוא איננו, הוא לא נמצא על פני השטח. ודאי שזה לא מונע אפשרות, כן, לרוץ, לתרוח ולמצוא את זה, אבל הדבר של עצמו נעלם. זה שמי לעלם, לעולם לעלם כתיב. אז הוא מפרש באטבש, ומה שהוא אומר שם הוא שם הוויה עצמו, אלא שזהו האופן איך שכביכול בורא העולם מדבר על עצמו, שאנחנו קוראים אותו ביוד כדרך, שכך זה בלשון הקודש. מי שמדבר על, מי שמדבר אודות עצמו, אז הוא מדבר באלף, ומי שמדבר אודות אחר מדבר ביוד. כך גם פה. זה מגלה הרשב"א. הוא מגלה את זה באטבש. מוסיף שם עוד משפט אחד. זה עוד עניין. מדוע זה נשתנה מיוד לבב? אז גם על זה הוא מדבר. השם הזה והשם הזה הם שני הגילויים של אותו שם הוויה. אותו שם הוויה, הווייתו יתברך, מתגלה בשתי צורות, בצורה שאנחנו מדברים אודותיו ובצורה שהוא מדבר אודות עצמו. אבל הכוונה, הוא מדבר אודות עצמו באותה המדובר פה, הנושא פה הוא אותו גילוי שמתגלה בשם הוויה, אלא ששם הוויה הוא האופן שאנחנו מדברים אודותיו, הצורה שבה אנחנו משתמשים, הדיבור שלנו אודותיו, הדיבור שלנו עלה, זה נאמר ביוד. ומה שנאמר באלף זה האופן איך שהוא מדבר אודות עצמו על אותו גילוי, אותו גילוי, אותו נושא המדובר פה, באותו נושא. צורת הקליטה שלנו היא מתוך המערכת שבה אנחנו מצויים, וצורת הגילוי שלו, ברור, צורת הגילוי שהוא מגלה, צורת הגילוי שהוא מגלה היא כפי שזה ניתן ממנו אליהם, כפי שזה מושפע ממנו אליהם. הדבר הזה כמובן גבוה מאיתם, זאת מידה שהיא גבוהה מאיתם, זאת מידה שהיא אנחנו מצידנו, התפיסה שלנו היא רך ורק בדברים שהם דיבורינו שלנו. האופן איך הוא מדבר אודות עצמו, אז היא בשבילנו גבוהה. כמובן, היא גבוהה מאיתה. את זה אנחנו לא יכולים. מה שאנחנו רק יודעים, שאם ישנם שני גילויים לאותה הוויה, אותה הוויה מתגלה באופן כמו שזה ממנו, כמו שזה מתגלה על ידו, כשהוא מדבר אודות זה, אודות עצמו. אודות עצמו כמתגלה בגילוי הזה בעצמו, שאנחנו מדברים על אותו גילוי באופן איך שאנחנו מדברים שהוא מתגלה. המערכת שלנו היא הכוונה של היה הווה, יהיה, הכל בהשוואה אחת כמובן. אבל בכל אופן ניכן שורש לכל סדר הזמנים. הכל, סדר הזמנים כולו הוא היה הווה ויהיה. זה הוא עצם סדר הזמנים. סדר הזמנים זה מי היה דרך הווה אל יהיה. זהו סדר הזמן, כך הוא הולך וזורם, מהיה דרך הווה ליהיה. כביכול שבורא העולם מדבר על עצמו והוא מדבר על אותה הוויה, אז הוא מדבר אליה באופן שהוא גבוה הרבה יותר מאיתה. שם אין הכוונה הזאת, שם לא הכוונה הזאת קיים. שם היא כולה מה שרצונו שלו, רצונו שלו, והדבר הזה יתגלה אך ורק בסוף. מובן לכל מתבונן, זה מובן לכל מתבונן, לכל מי ש... הדברים ברורים שמכאן שורש לכל השם הזה, הוא שורש להוויית הדברים כפי שהם נראים ברצונו שלו, שהוא מדבר אודות אותה הוויה. עכשיו גם זה דבר שהוא די ידוע, השמות האלה יש להם כמה אופנים של מילוי. אני מדבר על השם המלא, שאומרים א', מתקדמים לא', ל', פ', וכי זה כי י', ויוד זה יוד ודלת וכי יוד. אז יש כמה אופנים של מילוי. האות ה יכולה להתמלא בשלוש צורות, ה א, ה ה וה י. וכן גם האות ו יש לה שלושה אופני כתיבה, או ו י ו, או ו א ו, או ו ו. כך זה בדברי חז"ל. נמצא המילוי הגבוה ביותר של השם י כ ו כ, הוא המילוי שהוא י וכ י, ו י ו וכ י. זה ביחד, זה עין ב' בגימטריה חסד, זאת ההשפעה המלאה הגבוהה ביותר שישנה, זאת הצורה הגבוהה ביותר שישנה. אלה דברי חז"ל, זה מאוד שגור, מפורסם, זה כמעט כתוב על הקירות. ובלי להיכנס לתוכן הדברים ידועים. בצורת המילוי הזאת, אז בצורת המילוי הזאת, אז זה אהקה, זה בגימטריה קוף סמך א', א', ל', פ', זה 111, ואחר כך עוד, כן, עוד 50. כ' ועוד כ' זה 30, וי' ו' ד' זה 20, יחד זה עוד 50, ויחד קוף סמך א'. עכשיו מה שמלמדים אותנו רבותינו, עד כאן דברי הרקע, מה שמלמדים אותנו רבותינו, מה שכתוב בכתבים, זה שהמילוי הזה יחד עם המילוי הזה בגימטריה זכור. עד כאן, זה מכאן ועד כאן, זה הדבר שכתוב. זכור זה ריש למד ג', זין חף וו ריש, ריש למד ג', עין ב' וקוף סמך א', למי שיודע לחשב, זה ביחד ריש למד ג', ביחד זה זכור. שני הדברים האלה ביחד, זה מה שלימדו אותם. כלומר מה מתכוונים פה לומר? מה מתכוונים ללמד אותה? זאת השורה, זאת שורה שורונת, קטנה, שהיא כתובה, זה, ככה. מה זה רוצה להגיד לנו? מה זה, איך אנחנו צריכים להבין את זה? פירוש. פירוש הוויה שהיא נכנסה לתוך סדר זמן, דהיינו הוויה שנכנסה לתוך מילתא דשכיחא, הכוח שנקרא זכור, זה כשאנחנו מחברים את זה להוויה שהיא מעל זה. זאת אומרת, הוויה כזאת שהיא לא נתונה לשליטה של זמן. היא מעבר לאותו סדר של זמן. כשמחברים את שניהם זו לזו, את שתי ההוויות האלה, מכאן בא זכור. זאת אומרת, כשמחברים את זה לזה, יחד, החיבור של שניהם ביחד, אהדה זה, הוא זכור. זכור עניינו, לא לתת, לא לתת לאותו סדר זמן, אותו סדר קבוע, אותו מה שנקרא, מה שהופך את הדברים למילתא דשכיחא, למילתא ד... סדר קבוע של דברים, סדר זמן, קבוע, שכיח, מצוי. אותו סדר זמני, שהוא זה שמשכיח כל נקודת חידוש. משכיח, כלומר, משתמש בציור שאנחנו עסוקים בו, משכיח זה הכוונה, עושה את הדבר לשכיח. עושה את הדבר לדבר שלא שמים לב אליו. ודבר ש... עובר על פנינו בלי להשאיר שום רוש, כלום. מילתא דשכיחא זה שום דבר. מילתא דשכיחא זה דבר חסר ערך, זה דבר חסר ערך. זה דבר שעובר בלי להשאיר שום עקבות, שום רוש, שום... זה דבר שהוא, אפשר לומר, מת לפני שנולד. הכוח הזה שנקרא זיכרון, הוא תמיד לרומם את הדברים מתוך סדר הזמנים, סדר הזמנים, אותו סדר שמשאיר את הדברים במהלך הקבוע שלהם כמו שזה, כמו שזה שכיח, להעלות את הדברים ולשים אותם שם, לשים אותם באותה נקודה, באותה נקודת שורש שהיא עומדת מעבר לאפשרות להשפיע. היא תמיד נמצאת באותה רעננות של שעה ראשונה, באותה טריות, באותה רעננות, באותה שעת יצירה. היא נוסק בתוכה את הזכר האמיתי. זכר. הזהות בין שני הדברים כל כך גדולה שטעה בזה גדול עולה. הזהות בין זכר לזכר גדולה כל כך, עד שאחד מגדולי עולם טעה בזה. יש, במובן מאליו, שרק שוטה יחשוב שהוא טעה, משום שזה מה שהיה מונח לו בראש. מה... משנה יתרה לדבר על זה אפילו. על כל פנים, הטעות כאן שורשה. זה לא שורש נכון, כתוב בגמרא. נכון, כתוב בגמרא שאותו מלאם את דר דקית אאוט. נכון, יקריא לו את זה מלכתי לכך. אבל פירוש הדברים, פירוש הדברים, כשהוא יקריא לו את זה כך, אז הוא תמיד זכר את הבחינה הזאת. זאת הייתה צורת הקליטה הראשונה של הדבר. וחייתה בו התפיסה הזאת של הדברים. אבל לא מפני שהוא לא ידע, הוא לא ידע לקרוא, אלא מכיוון שהדבר הזה היה חי יותר, אז זה הדבר שנזכר אצלו יותר. זאת הייתה השעה הראשונה של הקליטה של הדבר. אז כל פעם שהוא זכר משהו, זכר משהו, אז אצלו הייתה התפיסה המבין יבין. אבל זה לא לאו בהכי יסכים. בענייננו אותה נקודה שנקראת זכור פירושה תמיד אותו כוח נפלא, כוח שזה באמת כוח נפלא. איך יכול אדם, יכול אדם שנמצא בתוך מערכת שהיא הולכת, הולכת ונשכחת, הולכת ו... הולכת משעת יצירה והיא הולכת לקראת שכחה, לקראת העלם של הדברים. איך אפשר להעלות בחזרה את שעת היצירה של הדבר? איך אפשר להעלות בחזרה את שעת אותה שעת זכר של הדבר? זיכרון ליום ראשון. האופן הוא וכאן נמצא אותו למעלה של זהו החלק העליון של המלחמה. אני לא מבין, ישנה מציאות אחת בעולם, אחד מהחומרים של העולם, זה חומר, זה דבר בין הדברים שמרכיבים את העולם, זה דבר שהוא מצוי בעולם, וכל מציאותו היא פעולה, היא יצירה, זאת היא שעת מעשה. עצם מציאותו של הדבר היא שעת מעשה. הדבר הזה הוא אש, זה אש. אש, אולי יכול להיות שכל חומר זה כך, בכל אופן הדברים לא נראים, כל דבר קיים, אז הוא קיים, הוא נמצא. מציאותו היא היות, הוא נמצא. ההיות של אש היא אך ורק פעילות. זאת אומרת, זה הכוח של האש עצמה, היא תמיד, עצם מציאותה היא תמיד השעת מעשה, שעת מעשה, שעת ההיווצרות של הדבר. האש לא נמצאת כדבר מצוי. אש שלא בשעת ההיווצרות איננה. אש שהייתה, קבתה. אתה לא נמצא. האש מעצם מציאותה הוא שעת מעשה. עצם מציאותה הוא היווצרות, הוא היות, זאת פעולה שנעשית. האש נמצאת כשורפת, לא כשורפת, היא לא נמצאת בכלל. זה אחד, מצד אחד מאירך מה שעומד כנגד זה, לדוגמה המים. הפעילות שבמים היא דבר נוסף על עצם מציאותם, והיותם היא היות. אבל בטבעם הוא כזה שאם אין מי שעוצר באדם, אז הם הולכים ומתפשטים, הולכים ומתפשטים כמה שהם יוכלו. ככל יכולתם הם יתפשטו וילכו מצד עצמם, אלא אם כן קונסים אותם, שמים אותם בתוך מערכת שעוצרת אותם באיזשהו אופן, אבל הם מצד עצמם מתפשטים באופן. יש כוח שהוא מונע פעילות, מונע פעילות, עוצר פעילות, אפילו במקום שהפעילות היא לא פעילות שהיא עצם מציאותו של דבר, אלא פעילות, פעילות כדבר נוסף על מציאותו, על עצם מציאותו של אותו דבר. קור מקפיא, קור שם כל דבר ודבר ולא נותן לו לפעול, לא נותן לו קור מונע כל פעילות. כל מה שבאש, אם יש שני דברים שהם זה לעומת זה, זה לעומת זה, דבר זה עומד כנגד זה, זה כנגד זה. האש היא, עצם מציאותה היא הפעילות, עצם מציאותה היא הבערה, אותה שריפה שהיא שורפת, שזה עצם מציאותה, מציאותה של האש. זה אחד, מעידה. יש הכיפאון, הקור, הדבר שמקפיא ומונע כל פעילות, מעמיד דברים כמו שהם, וכל פעילות נמנעת, זה גם בטבע הדברים ידוע, כן? כל פעילות נמנעת בתוך כיפאון. כיפאון סוטה, מונע כל פעילות. שם שום דבר לא פועל, הכל נעצר. הכל נעצר. הכל עומד על עומדו, על מקומו. לא זז, לא משתנה. עומד על עומדו. על זה מפורש. מה שרוצים מאיתנו שנזכור זה את אשר עשה לך המלאק בדרך בצדכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. אז אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לזכור את אשר קרחה בדרך. וחזל הרי דורשים, ידוע, מאוד מפורסם, חזל דורשים את קרחה מלשון קור, מלשון קור, מלשון. פה מדובר על צינון, פה מדובר על קור, פה מדובר על הורדת הדברים מפעילות של, ממציאות של דבר רותח, רותח. הרתיחה היא כולה פעילות, הכיפאון הוא כולו דממה, הוא כולו עיצור, הוא כולו מניעת כל פעילות שלי. הדברים ברורים. נחזור קצת על דברים פשוטים. שוב, הזכרנו כמה פעמים כבר, אבל צריך בכל זאת לזכור. שתי ראשיות ישנם בעולם, שני מיני ראשית. ראשית אחת שנקראת ישראל, שנקראים ראשית. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כמו שכתוב, כל אוכליו יאשם וראה תבוא עליהם ממנו. זאת ראשית אחת שהיא ראשית מחד. כנגד זה ישנה ראשית כנגד, כן, שנקראת ראשית בויים עמלק ואחריתו עד היום. גם זו ראשית, זו ראשית וזו ראשית, שניהם ראשית. כיוון שזו גם ראשית, אז ברור שגם להם יש זכר. יש איזשהו זכר של נקודת התחלה, נקודת מוצא, שנקראת ראשית גויים המלא. אפשר להגיע בזיכרון עד למה שנקרא זכר המלא, שאותו נצטרנו למחות. למחות. ננסה קצת להבין לפי ערכנו דברים פשוטים. זה כבר שייך אלינו לגמרי. זה בהחלט, בהחלט המצב שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו הרי בכל תמיד חייבים לזכור, הרי ישנם מצוות שאנחנו מתאימים אותן בכל יום, ישנם מצוות שכירה שאנחנו מתאימים אותה יום יום. למי שמקיים מצווה כתיקונה באמת, אז גם מצוות זכור יכולה להתקיים תמיד. המצווה היא לזכור תמיד, כך כתוב הרמב"ם, לזכור תמיד, תמיד צריך לזכור, זה פירוש לזכור. מה שאנחנו זוכרים פעם אחת בשנה, זה משום שזה שיעור שטחה. מצד הדין, אם נזכרנו פעם אחת בשנה, אז נזכור את זה לשנה שלמה. אחר כך, 12 חודש, אז כבר משתכח מן הלב, אז צריכים להחיות את הזיכרון מחדש. אבל עבורנו, שאנחנו גם בשעת מעשה לא זוכרים, אז ודאי שמצוות עשה, עיקר מצוות עשה זה לזכור תמיד. לזכור תמיד, כך כתוב ברמב"ם, על שכירת מעשה המלא. לזכור תמיד מעשיו הרעים ועריבתו. לזכור תמיד. אז מנסה לזכור. בורא העולם הוציא אותנו ממצרים, הוציא אותנו באותות ובמופתים. בגילוי שכינה. קראנו את היחד והעביר אותנו בתוכו בחרבה. כל זה קרה לנו, כל זה קרה לנו, איתנו זה קרה, ואת כל זה אנחנו חייבים לזכור. והדבר הזה הייתה כאן הייתה נקודת הרתיחה של אותו על ישראל, כאן הייתה נקודת האש. לולי המלא, אז מציאותנו שלנו הייתה צריכה להיות כזאת שהדברים האלה יחיו לעולם כדרך אש. וכתוב בחזל שלולי המלאק המשקיח, לולי המלאק שהכניס בנו את הקרחה בדרך, אז גם לא היינו חוטאים בעגל. כאן הייתה נקודת החטא הראשונה, נקודת החטא הראשונה, הם הכניסו, הם ראשית גויים, ראשית של מה שנקרא והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אצלנו מיני ובל, מתוכנו, משלנו, הדבר הזה הוא לא חלק מאיתם. כל מערכת החטא, כל מערכת השכחה שאנחנו שוכחים, את העיקר, כל המערכת הזאת היא לא מקורית שלנו, זה לא משלנו, זה כל זה עשה לנו המלך, את כל זה הוא עשה לנו, את כל זה הוא הכניס בתוכנו. זאת לא דעתנו שלנו, זאת דעתו שלו. אנחנו עצמנו כתוב עם תורתי בליבם, ותורתי, תורתו של הקדוש ברוך הוא, נקראת אש. הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סל. כתוב, זה הרי מפורש בגמרא, שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפטיש יפוצץ סל. עם תורתי בליבם, פירושו, שאותה אש של דברי כאש נאום השם, נמצאת בתוכנו, והיא נמצאת, אותה אש נמצאת בתוכנו. זה דבר פשוט וברור, שעד כמה שמציאות של אש קיימת, באש לא שייך שכחה. אש אין כאן מילתא לשכיחה. האש של קודם היא לא האש של עכשיו. האש של עכשיו היא הווה. האש היא כולה הווה. היא לא דבר שהוא הפך להיות שכיחה. הוא נכנס כאילו לסדר הזמן. הוא נכנס כאילו לשגרה הנעשה. אין שום שגרה לזה. כל אש היא אש של הווה. אין אש של הבא. אש של עבר איננה, אש שהייתה איננה. האש קיימת רק עד כמה שהיא אש, עד כמה שהיא שורפת כעת, עד כמה שהיא הובה ונמצאת. זאת האש. הלא כל דברי כאש נאום השם, בכפתי שפוצץ סל. עם תורתי וליבה. במצב כזה אין שכחה. אין, וגם שכחה לא שייך. זה דבר פשוט וברור. אין, שכחה לא תופסת פה בכלל. יש, מתיינת מציאות כזאת שנקראת שכחה בכלל ישראל. אם אפשר לשכוח, אם אפשר להשכיח, אם אפשר, הרי זה אנחנו, אנחנו, אותנו בורא העולם הוציא ממצרים. לנו הוא נתן את התורה ודבריו שמעת מתוך האש. אנחנו היינו על הר סיני ואנחנו שמענו את דבריו מתוך האש. כל זה קרה איתנו, זה לנו קרה. איך ייתכן שאנחנו נהיה איך ייתכן מצב כזה שאנחנו נהיה בצורה נחיה בצורה כזאת שאותו דבר שהוא עצם מציאותנו נשכח מאיתם, נשכח מאיתם. וגם אם אנחנו מצרפים אותו ונשים גם אותו למילות המשחיף, איך הדבר הזה, איך זה ייתכן, איך זה ייתכן, איך זה אפשרי לזה? הזכר שלנו, מערכת הזיכרון שלנו, עובדת על ראשית אחרת. והדבר הזה הוא מבהים. המערכת עובדת על ראשית אחרת, היא נזכרת בראשית אחרת. זאת אומרת, הזיכרון כולו פועל על ראשית בריאה. אנחנו זוכרים באמת, אנחנו כן זוכרים, אבל אנחנו זוכרים עד לנקודת הראשית של ראשית בריאה. אולי כמה מילים, ושוב, כמה מילים, כמה משפטים, דברים פשוטים, נקודות מוצא שונות. איפה נקודות המוצא השונות של שתי הראשיות האלה? מה נתפס כראשית אצל קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו? ומה נתפס כראשית אצל להבדיל אלפי הבדלות, ראשית גויים המלא? השורש הוא יעקב ועשיו. צריכים להיות ברורים. זה צריך להיות ברור לגמרי. כל מי שחי באמונתנו שלנו, כל מי שחי באמונת ישראל, חי בתפיסה הזאת של ראשית לכל המציאות כולה כאן, זה רצונו יתברך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת נקודת ההתחלה. נקודת המוצא לכל המציאות כולה היא רצונו יתברך, בריאתו שלו, רצונו שלו. נקודת הראשית לכל המציאות היא מציאותו יתברך. ראשית גויים מחקיעה את זה, אומרת את ההפך הגמור. ראשית גויים עניינה הוא שנקודת הראשית של המציאות היא להבדיל, וסליחה על הדיבור, מציאותי שלי. ממני הכל יוצא. ההבדל שבין יעקב ועשיו, וההבדל שבין להבדיל אלפי הבדלות, ההבדל שבין צדיקים ורשעים, שכתוב בחז"ל, צדיקים שהוא יעקב, אז אלוקיהם ניצב עליהם, שנאמר והנה השם ניצב עליו ביומה. רשעים, כתוב בחז"ל, הם עומדים על אלוהיהם, שנאמר והנה ניצב על היאור. כאן נקודת ההבדל, צדיק ורשע, באיזה נקודת מוצא? איפה נקודת המוצא? איפה נקודת העיקר? איפה הנקודה שממנה כל המציאות קיים? מציאותו יתברך היא השורש למציאותי שלי, או להבדיל אלפי הבדלות בין טמא לטהור, בין קודש לחול, בין קודש קודשים לחולי חולים, ובין טהרה לבין אבי אבות הטומאה. נקודת המוצא היא, נקודת המוצא אסור להשתמש בשימושי הלשון הטמאים שמשתמשים בהם, באותם שנקראים רשעים. אבל כאן נקודת המוצא, נקודת המוצא הזה, הם עומדים על אלוהיהם. זאת אומרת, הם לוקחים את אותו אלוהיהם, מה שנקרא, אלוהים אחרים, אחרים, אל זר, אותה עבודה זרה, ועושים את זה בסיס לעבידתם שלהם. על זה הם עומדים. אלו שתי האישיות שישנם בעולם, זאת ראשית וזאת. זאת ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, וזאת ראשית, ראשית גויים המלא. ברור, מציאות כזו היא בעומק הדברים, זה דבר שסותר ונוגד בעצם את המציאות האמיתית. כל מציאות כזו סותרת את המציאות האמיתית, זה דבר שהוא כנגד, זה דבר שהוא האנטי מציאות בצורה הגבוהה ביותר. לכן אחריתו עד עובד ראשית גויים המלך ואחריתו עד עובד. זה קיים, אבל זה קיים רק רגע, כמו שכבר כתוב בקדמונים, רגע ראשי תיבות ראשית גויים המלך. כל קיומו של הדבר, כל קיומו של הדבר זה רגע, רגע, לאותו רגע הוא טוב, ראשית גויים המלך, אבל באחריתו אין לו קיום, אין לו משך, אין לו קיום, אחרית אין לו, אחריתו עד עובד. שהיא המציאות האמיתית, המציאות עצמה, המציאות עצמה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה קיומנו, אלו הם חיינו, אנחנו חיים בעולם כדי לגלות ישראל אשר בך אתפאר. עם זו יצרתי לי תהילתי יספר. לולי פרשת זכור הייתה זאת ההפטרה של השבת. עם זו יצרתי לי תהילתי יספר. אנחנו בשם כך קיימים בעולם, רק את האמונה הזאת לפרסם, את האמונה הזאת לגלות, עם האמונה הזאת לחיות. זאת תפיסת המציאות שלנו, וזאת נקודת הראשית של כל קיומנו כולו. אנחנו קיימים כדי שכביכול אלוקינו יהיה ניצב עלינו. עם זו יצרתי לי תהילתי יספר, זאת הראשית. ראשית גויים עמלק, זאת ראשית אחרת, זאת ראשית שהיא קיימת רגע, אבל באחריתו עד עובד, כמובן, כמובן. זה אפשרויות להיזכר בדבר. זאת זה ברור, מכיוון שישנם, מכיוון שישנם שתי ראשיות, אז כמובן שישנם שתי אפשרויות להיזכר בדבר. ללכת אחורה עד לנקודת הראשית של כל דבר ודבר. אנחנו יודעים את זה היטב, יודעים את זה יפה מאוד. בדרך כלל כשאנחנו נזכרים, אז אנחנו נזכרים בחלק שלנו בדבר הזה. שכיח מאוד, רגיל מאוד, דבר מאוד מאוד מצוי, מאוד מצוי. להחיות מחדש עוול שפלוני עשה לו. אדם נזכר בזה וכל החיות של שעת מעשה חיה מחדש, והוא מוכן שוב לרצוח אותו נפש. בדיוק את הזיכרון הזה רוצים שאנחנו נקיים, אבל למחות את מציאות הזיכרון הזה, זה נקרא תמחה את זכר המלא וזכור את אשר עשה לך. אלו הן שתי הסחירות, כמו שכתוב בחז"ל, בתנחומה, בסוף תתצא. אותן שתי סחירות שכתבתי לכם בתור. תמחה את זכר עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק. להוציא מהסחירה הזאת ולעבור לסחירה הזאת. את הסחירה הזאת צריכים למחות. למחות פירושו, לעשות אותה לדבר שהוא נשכח, דבר שהוא אין במה להיזכר, חומר אין בו זיכרון. אין בו שום זיכרון, הוא לא זוכר כלום. הזיכרון נמצא בנקודת הזכר, בנקודת הצורה של הדבר. שם נמצא הזיכרון. באמת אם נבדוק את עצמנו, אם נתבונן היטב ונראה מהם הדברים שנזכרים לנו יותר, יותר, אז נמצא הזיכרון נגמר, הזיכרונות שלנו הם כולם נגמרים, הם אף פעם לא עוברים מעבר לנו, הם אף פעם לא עוברים לדבר שהוא גבוה יותר מאיתנו. זאת הסיבה תמיד שכל דבר מחייב נשכח, כל דבר שהוא מחייב, כל דבר שהוא לא כל כך נעים, לא כל כך נעים לזכור, כי הוא פשוט מחייב, פשוט הוא מזכיר לי משהו שהוא מעבר לי. אז הדבר הזה באופן טבעי נשכח, וגם אנחנו גם סולחים מאוד בקלות לעצמנו על השטחה הזו. קוראים לזה גם בכל מיני שמות, יש לזה גם אישור, אפשר לקבל אישור רפואי וקלות לדברים כאלה, קלות רבה. זאת השכחה המצויה, זה דבר שהוא נשכח, דבר שהוא נשכח. לעולם לא נמצא אדם שיש משהו שמזכיר לו דבר שהוא צריך להשתעבד עליו, מזכיר לו בזיכרון מלא, זיכרון מלא, זיכרון של חיות של אותה שעת חובה, אותה שעה מחייבת, אותה שעה גדולה שהיא מחייבת. אפשר להיזכר, אבל להיזכר בנעימות של אותו זמן, אפשר להיזכר ב... אבל עד כמה שיש כאן משהו שהוא מעבר לנו, כי הדברים ברורים לכל מי שמתבונן אדם לאט, בצערנו. המערכת הזאת כולה, היא כולה, התורה קוראת לזה זכר המלא. הדבר הזה הוא לא זכר שלנו. זה לא הזיכרון שלנו, זה לא כוח הזיכרון שלנו. זאת לא הזכירה שלנו. כאן נמצאת המצווה, זכור את אשר עשה לך המלאק. את אשר עשה לך המלאק פירושו שהוא יכניס בך את הזכר שלו. כימה אותם, כמו שרש"י אומר, במשכב זכר. זה פירוש הדברים. קרחה בדרך ויזנף בך כל הנכשלים אחריך, שהיה מתמה אותם במשכב זכר. מה זה עושה פה? מה זה עושה? מה זה עושה? מה העניין? וזה מצטרף לעצם מצוות זכור. זה סוד העניין. היה מתמר אותם פירושו, הוא הכניס בהם מערכת זכר אחר. זאת מערכת זכר שאותה צריכים למחות מן העולם, שהיא תימחה מן העולם. אז כל מה שצריך להיות נזכר יזכר ממילא. אז אנחנו נסתכל בציצית ונזכור את כיסא התבות. אנחנו מסתכלים, יכולים להסתכל כל היום בציצית ונזכור כלום. וראיתם אותו וזכרתם. מי שנתקע כאן באמצע זה זכר המלאק. זכר המלאק לא נותן לזכור שום דבר שלהם, לא נותן לזכור שום דבר מאותה מציאות אמיתית שהיא היא הזכר האמיתי. בסופו של דבר אנחנו באמת צריכים להתבייש, עברו יותר משני מסכות אבל לא יותר משנה. ודאי שיש חלק גדול שלא יודעים על מה אני מדבר, בורא העולם מנהיג אותנו, וזה בהווה. מנהיג אותנו בהנהגה שהיא נוראה ונפלאה. נוראה ונפלאה. רואים דברים שאילו היינו קצת יותר בני דם, אז היינו צריכים ל... היינו באמת קצת יותר בני דם, היינו יכולים בקלות להפוך להיות באמת אנשים גדולים. הכוח הזה שנקרא זכר המלך משכיח עוד בשעת מעשה, משכיח את הכל, מכניס את הכל, את כל זה אכניס במה שנקרא מילתא דשכיח. גם זה מילתא דשכיח, גם זה מילתא דשכיח. מה צריך לקרוא כדי שזה לא יהיה מילתא דשכיח? מילתא דשכיח הנשכח ממילא בלדה. כל זה שאנחנו בשעת מעשה לא זוכרים, הדבר לא נתפס בכלל בנקודה שנקראת זיכרון. אנחנו לא זוכרים מאום, בשעת מעשה לא זוכרים. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, אומר רשי, ולא זכר בו ביום וישכחהו לאחר זמן. מסבירים המפרשים במערב במקום אחר, מי שרוצה לשכוח אחר כך אז צריך בשעת מעשה לא לזכור. אם היו זוכרים בשעת מעשה, לא היו שוכחים כל כך מהר אחר. מי שזוכר בשעת מעשה, זה עצמו מפקיע שכחה. אבל הוא מלכתחילה לא זכר, בו ביום הוא כבר לא זכר. הדברים נקלטים בלא זכר. הם נקלטים מלכתחילה בלא זכר. לא זכר זה לא נכון, זה לא זכר. יש דברים שזוכרים אותם היטב. זה נקרא זכר המלך. אנחנו זוכרים דברים בזכר המלא. זכר המלא הוא סלקטיב. הוא זוכר. זוכר את מה שהוא רוצה לזכור. ושוכח את מה שהוא... אותו זכר עצמו שוכח את מה שהוא רוצה להשכיח. רק בצורה כזאת. רק. עוד פעם, רק, אך ורק, זה בלבד, אין שום צורה אחרת. מי שלא יחזור להתבונן בעיקרם של דברים, תמיד, תמיד, לזכור את אשר עשה לך המלך, צריכים יום יום. יום יום, תמיד, בכל עת ובכל שעה. צריך לדעת, העובדה שאנחנו לא זוכרים היא משום שתימאו אותן בזכר המלך. אם באמת נזכור פעם אחת, אם נתאמץ ונזכור את אשר עשה לנו המלך, מה שהוא עשה לנו פירושו שהוא עקר אותנו מהאפשרות לזכור, עקר אותנו אשר קרחה בדרך, פקיע מאיתנו את שעת מעשה של כל הדברים. הוא קירר, הוא ביטל כל פעילות, הכניס את הדברים למערכת שנקראת מילתא דשכיחא, נשכח. לא תשכח, לא תשכח, זכור את אשר עשה לך. הזיכרון שלנו באמת, זיכרון האמיתי שלנו, זיכרון האמיתי שלנו הוא באמת זיכרונו כביכול בעולם. זרע הקודש כתוב ברבינו יונה בשער השלישי, זרע הקודש ישיגו כל הנהגה טובה וכל מעלה לזכירת השם יתברך. זרע הקודש, אנחנו כלל ישראל, ישיגו כל מעלה וכל מידה טובה בזכירת השם יתברך, שנאמר בה השם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל. אותה שום נפלאה, זכירת השם יתברך, נצטווינו לזכור, נצטווינו לא לשכוח. ציון עזבני השם והשם שכיחן. אנחנו באים אליו בטען, למה הוא שכח אותם? הדבר הוא בפירוש הפוך. השם שמחה אתה ידוע כדרך שאתה, מה הצל הזה, כדרך שאתה הובל לו, כך הוא הובל לך. השם צילך, נזכור אותו, הוא יזכור אותם. ככל שנתקדם באותו זיתרון, אנחנו, אם אנחנו נפתח פתח לאותו זיתרון כחודו של מחר, אנחנו נפתח, אנחנו נזכור. אז כדרך שאתה הובל לו, כך הוא הובל לו. אז יתקיים בנו במהרה, השם זכרנו יברך.